פודקאסט היורו בחסות ווינר, ואנחנו עם פרק שכולו נבחרת איטליה. אז אחת הנבחרות הכי אהובות על הקהל הישראלי, הנבחרת האיטלקית, ולכבוד זה הבאנו את האיטלקי הכי גדול שיש בוואן. שלום לך אורן קדוש.
מה שלומך רז? לפני שנתחיל, פורצה איטליה. זה קודם כל.
כבר כותרת, אפשר ללכת עכשיו.
בדיוק, בוא נלך.
כן.
אבל אתה יודע, הנבחרת הזאת ריגשה אותנו המון המון שנים, למרות שבתקופה האחרונה, בעשור האחרון, חוץ מהיורו האחרון, קצת פחות, שני מונדיאלים שהנבחרת לא עלתה, והופעות לא באמת תמיד הכי מרגשות, כמו שאנחנו רגילים מאיטליה של שנות ה-90 וה-80 וה-2000,
כן.
אבל תשמע, נבחרת של לוצ'אנו ספלטי, זה שעשה את הבלתי יאמן בנפולי, ונבחרת שהוא מביא אליה, לפני שמתחילים את היורו, את הפנטסטי צ'י צ'ינקווה, יודע מה זה אומר?
לא.
הוא הביא את חמשת השחקנים, מספרי ה-10, נומרו דיאצ'י, נומרו דיאצ'י, של הכי גדולים ב-60 שנה האחרונות, אפשר לומר, רוברטו באג'ו, דל פיירו, ריברה, טוטי, אנטוניוני, לאימונים שהשחקנים ירגישו את התהילה של העבר, שיקבלו מהם טיפים קצת, שיראו אותם באימונים, שירגישו את השחקנים האלה, של שחקני העבר הענקיים האלה, שרובנו גדלנו עליהם, ואם דיברת על איטליה ואיטליה הגדולה, אז אתה יודע, כל אחד יכול להתחבר למישהו, אני בעיני רוברטו באג'ו זה הכי גדול בהיסטוריה, ואתה יודע את זה?
אני יודע.
נבחרת איטליה תמיד נבחרת מרגשת, נראית הכי טוב, לבושה הכי טוב, באה הכי דרוכה, ונקווה שהם ניתן טורניר אדיר.
יפה, אז תודה, הרבה זמן עבר מאז היורו הדחוי של הקורונה, של 2021, נבחרת איטליה השתנתה.
מאוד.
אפשר לראות את זה גם דרך מה שנקרא מומחי הווינר, ואיך שהם מעריכים את האפשרות שאיטליה תזכה בטורניר הזה. אנחנו מדברים על כך שמי שיחליט ללכת עם איטליה בניחושים שלו, יקבל פי 10.
אז קודם כל תשמע.
פי 10, זה המון.
גם ביורו הקודם.
אוקיי.
אני אומר לך די בוודאות, אני לא על ה, אתה יודע, המספר הכי מדויק, אבל דעתי היה פי 12 בפעם הקודמת.
כן?
אוקיי. כן? ומי זכתה?
אוקיי.
יפה. אז ככה שאת איטליה אתה תמיד צריך לספור, אי אפשר לבטל אותה, לא משנה מי היריבות שלה, יש בית הכי קשה שיכול להיות, אבל דווקא נגד הנבחרות היותר חזקות, דווקא שם איטליה מופיעה דרך משחק ההגנה שלה בדרך כלל, למרות שאיטליה היא באופן כללי דרך, תחת ספלטי זה אופי אחר, גם תחת מנצ'יני, בהצלחה שלה ראינו נבחרת שיודעת מה היא רוצה גם לעשות עם הכדור, זה שונה ממה שהיינו רגילים בשנות ה-90 וה-80 מאיטליה, ולכן אנחנו נרצה עוד כדורגל טוב, יש סימן שאלה גדול מבחינת המערכים שלה, אבל מבחינת הסיכויים שלה לסקוט, כן, יש נבחרות יותר פייבוריטיות, יש את צרפת, יש את אנגליה.
אז בוא נגיד גם את היחסים עליהם, אנגליה היא הפייבוריטית לפי הווינר עם 3.20, צרפת מקום שני עם 4.00, גרמניה 5.00, ספרד ופורטוגל, שתיהן מקבלות יחס זהה של 7, בעצם איטליה היא השישית ברשימה, יהיה מעניין לראות לאן זה הולך. בוא נתחיל לדבר ככה, לצלול ללומקו של הסגל של ספלטי, ונתמקד, אפשר, כל אחד בחר כוכב, אפשר להגיד, אתה בחרת כוכב, אני בחרתי כוכב.
כן.
אתה בחרת את?
אני בחרתי את קיאזה, לא אנריקו קיאזה.
פדריק.
פדה.
כן.
כן, פדקס. קיאזה בעיניי זה שחקן שסבל הרבה שנים תחת אלגרי בתקופה האחרונה, ואני חושב שאם יש שחקן שגם מביא לנבחרת הזאת היורו, שהיה משמעותי מאוד ועושה את ההבדל, ויכול לשחק גם בימין וגם בשמאל, ולאחרונה גם כחלוץ, כי לפעמים שחקים גם בלי אגפים, שזה מה שרצה ממנו אלגרי, ולפעמים אולי גם יהיה גם בנבחרת איטליה תחת ספלטי, אז ככה שהוא השחקן הכי מגוון, עם יציאה מהמקום יוצא דופן, באמת יכולת פיזית שהיא שונה מהשחקנים האחרים, באמת בקטע אחר, גם יכולת טכנית טובה, סיומת נפלאה, שחקן שעושה באמת את המשהו היוצא דופן, שכיף לך לראות באיטליה, שוב, אין לך, אם אתה מסתכל, אתה יודע, על ה, הזכרתי מספרי 10 קודם, אז אין לך את הגאון כדורגל הזה, ברמה הזאת שהיינו רגילים לראות מאיטליה לאורך השנים, אם זה אמרתי, טוטי, דל פיירו, באג'ו, כאלה, אבל יש לך שחקנים שיכולים לעשות ההבדל מאזורים אחרים, וקיאזה הוא בהחלט כזה.
יפה, אז אני בחרתי בניקולו ברלה, ומבחינתי, הסיפור של נבחרת איטליה, אפשר להגיד אפילו לאורך המון 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 שנים, שזו נבחרת מאוד פטריוטית. זאת אומרת, האיטלקים הכי גדולים לאורך ההיסטוריה, כמעט כולם עשו קריירה שהיא כל כולה איטלקית.
לפעמים זה גם נכפה עליהם. אני יכול להגיד לך מידע, נגיד רוברטו באג'ו, היו לו הצעות מברצלונה, מריאל מדריד, ממנצ'סטר יונייטד, תחשוב שנות ה-90, שזה כאילו הטופ שבטופ.
אבל אי אפשר היה לצאת.
בדיוק. אמרו לו, אם אתה רוצה לשחק בנבחרת, אתה נשאר בסריה. תקופה קצת אחרת.
אבל אז בוא נגיד ששחקנים כמו קנברו, שכן יצא לריאל מדריד, לא עמד בפני הדילמות האלו, ואני גם לא יודע...
אבל זה אחרי הקצ'ופולי, בגלל זה.
גם דל פיירו או טוטי עמדו בפני הדברים האלו.
הם שחקנים נאמנות אחרת.
יפה, אז מבחינתי קיאזה וברלה, למה הם גם מייצגים את האיטלקיות הזו בצורה מאוד יפה? כי אלו שחקנים שכן היו יכולים לעזוב בעבר.
לגמרי.
מספר אפשרויות, ובקיץ האחרון, אם אנחנו ניקח את החוסר מזל, הביש מזל של ניוקאסל, זה שהם רצו מאוד את ברלה, ברלה אמר, אני לא עוזב את אינטר, אני אינטריסט, אני נשאר פה, הלכו על טונלי, וטונלי החליט שהוא מאמר על משחקים, ואין טונלי. אז אתה יודע, אז מבחינתי ברלה הוא האיטלקי, הארדקור, שהאיטליה מאוד חשובה לו, הוא מגיע אחרי 3 שנות, אפשר להגיד, מטורפות ברמה האישית.
אם יש שחקן בקישור שהוא באמת וורד קלאס פלייר, זה ברלה, אני מסכים איתך לחלוטין, הוא שחקן
מאוד, מאוד מאוד גבוה,
גם הגנתית וגם התקפית, ה-50-50 שהוא באמת יכול לעשות עבודה, גם מקבל את הכדור מהבלמים, גם להצטרף לאזור הרחבה של היריבה, גם הטכניקה, גם החילוצים, הכל, כיסוי השטחים, הניידות שלו,
כן.
מדהים, באמת שחקן אדיר.
הוא בעונה שהוא הוביל את אינטר, אפשר להגיד,
לגמרי.
עוד אליפות, אתה יודע, כבר 2 אליפויות בשנים האחרונות ברפרטואר שלו, ואני חושב שברלה זה הניצוץ בקישור של ספלטי. הסתכלתי מקודם על הרכבים שהוא אלה לאחרונה וגם קצת לפני, ואתה אומר, מי יביא לי משם את הקסם? זה לא יהיה פרטזי כנראה, וזה בטוח לא יהיה ג'ורג'יניו, זה יהיה ברלה. זאת אומרת, אם האמצע של איטליה יביא אותה לסוף, לגמר, זה יהיה בזכות ניקולו ברלה, ולכן בעיניי הוא דמות המפתח יחד עם קיאזה, כמו שאתה ציינת. משהו להוסיף?
לא, אני מסכים איתך לחלוטין.
אז בוא נדבר על הבית של נבחרת איטליה. אתה יודע, בית מספר 2. אתה מקודם הגדרת אותו כבית הקשה ביותר.
לגמרי, אין ספק.
ספרד, קרואטיה ואלבניה.
כן.
שעשתה טורניר מוקדמות גדול. אתה יודע, נוטים לזלזל באלבניה, אבל זו נבחרת שבכיף יכולה לגרד פה תוצאות אקו במשחקים האלה, ואפילו יותר.
נבחרת מצוינת.
כן.
חצי מהם משחקים בסריה.
בדיוק.
יש ביירמי, אסלני מאינטר, קומבולה, אוסאי, ברוכה, חלוץ, יש להם שחקנים נהדרים.
ג'ים סיטי.
ג'ים סיטי.
נבחרת נפלאה.
באמת.
איך אתה רואה את הבית הזה? צריך להזכיר, אנחנו ביורו של מיליארד נבחרות, ולכן...
גם המקום השלישי יכול לעלות.
גם המקום השלישי יכול לעלות, כן.
בדיוק.
איך אתה רואה את הבית הזה מבחינת איטליה, ואיפה אתה ממקם אותה?
אני בזכות ספלטי, לא בגלל סגל השחקנים, בזכותו של ספלטי, אני חושב שאיטליה תגיע בסופו של דבר למקום השני בבית.
שני.
השני, כן.
אני
חושב שספרד היא הראשונה. ספרד בעיני נבחרת שהיא הרבה יותר שלמה.
אני לא יודע אם אני אעשה את הפרק.
הרבה יותר קסם, אה?
לא יודע אם אני אעשה את הפרק של ספרד. אני כל כך לא מאמין בנבחרת הזו, לטורניר הזה.
אוקיי.
שאני חושב שזה יהיה איטליה, קרואטיה וספרד. בזה הסדר.
איטליה, קרואטיה וספרד.
כן. אני לא מאמין בספרדים בשום צורה.
אני חושב שספרד תהיה ראשונה, איטליה שנייה, ואז דווקא לדעתי.
תחזור לפרק הזה בהמשך.
לא, ואז דווקא תהיה מלחמה בין אלבניה לקרואטיה למקום השלישי.
אוקיי.
זה מה שאני חושב, אבל בוא נראה, אתה יודע, ימים יגידו, גם אתה יודע, הרבה תלוי במשחק הראשון.
כן.
הרי משחק הראשון ואיטליה, במקרה הזה, אפשר לומר ברוכה, אבל זה גם יכול להיות משהו שיפגע בה. יש לה משחק ראשון נגד אלבניה.
נכון.
היא חייבת לצחק את המשחק הראשון. ואז זה יפעיל לחץ על האחרות, ואז אחרי זה נגיד שתי תוצאות תיקו עם היריבות שלה, ישימו אותה במקום מאוד מאוד טוב. אני משחק הראשון, ניצחון על אלבניה, זה משחק המפתח. אם שם חלילה, אתה יודע, היא תאבד שם נקודות, היא תהיה בבקשה.
אז המשחק הזה הוא ביום השני של הטורניר, זה יוצא יום שבת, 15 ביוני, איטליה נגד אלבניה, זה יהיה בשעה 10. לפני כן המשחק שישוחק יהיה ספרד מול קרואטיה, אז בעצם הבית מספר 2, משחק כולו ביום שבת. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. מכאן, אתה יודע, אם כבר נתקדם ונגיד איטליה עלתה, יש פה את הדרך, מה שנקרא, לגביע, אנחנו עדיין לא יכולים לדעת באמת הדרך לגביע, כי משלב רבע הגמר אתה מתחיל להיכנס לחישובים של...
מאוד קשים.
מאוד לדעת עכשיו.
מאוד קשים, כן.
מה שכן אפשר לדעת זה מה יקרה אם הם עולים... למעשה לשלב הבא, מהמקום השני לצורך העניין, כסגנית, יקבלו את הסגנית של בית אחד.
נכון.
שזה גרמניה, סקוטלנד, הונגריה ושוויץ.
סביר להניח שזו תהיה או הונגריה או שוויץ.
כסגנית, אז בואי נתמקד בזה.
נכון. אני חושב שאם וכאשר, אתה יודע, היא תעבור כסגנית, אז זה יהיה או הונגריה, שהיא עם סובוצלי, אתה יודע, והיא נבחרת נהדרת, או שוויץ, ושם באמת, גם אחר כך קשה מאוד לדעת מה יקרה. כן. ככה שבעיניי גם לשלב שאחרי היא תוכל להגיע, אין סיבה גם שלא. אתה יודע, אני רוצה לגעת ב...
זה יורו של הרבה הזדמנויות.
זה המון. זאת נבחרת שהיא צריכה קודם כל להיות חזקה הגנתית, ההוגנים ההגנתיים שהיו, אם זה בונוצ'י וקיילין שזכו ביורו הקודם, כבר לא הם הנבחרת הזאת, כבר פרשו בכלל מכדורגל.
נכון.
ודונרומה כן נשאר בשער, שיכול לתת לה המון המון כוח, אנצ'לוטי אמר לאחרונה שהוא הוורד קלאס פלייר היחידי שיש בנבחרת הזאת.
זה משפט מעליף והוא גם לא נכון.
מאוד, והוא גם באמת לא נכון. כי בעיניי, אתה הזכרת את ברלה, הזכרתי את קיאזה, ויש פה עוד לא מעט שחקנים מצוינים שאנחנו גם כן נזכיר אותם, אבל ההגנה שאיתה צריכה להיות בשיאה, וזה מתחיל מהחלק הקדמי, ושוב, באמת, פה ניגע בעיקר, זה בעיקר ספלטי, ומאוד מאוד מעניין יהיה לראות, לגבי המערך שלו.
אז בוא נדבר על ספלטי.
קדימה.
המאמן שבעצם לקח את נאפולי לאליפות בעונה הקודמת, עשה עונה מדהימה, היו רגעים שלא מעט טענו שהיא הקבוצה הכי טובה באירופה אחרי מנצ'סטר סיטי. וגם היו רגעים כאלה
שהיא הייתה. טובה. שהיא גם הייתה יותר טובה.
יכול להיות.
היא הייתה הכי טובה באירופה. ביום שהיא נתנה 4-0 לליברפול.
נכון.
זה, ויחר גם לתת 8, אתה ראית נבחרת, שהיא, ראית קבוצה, כן. שהיא באמת מעל כולן.
עכשיו, ספלטי כבר, אתה יודע, הוא שם בלתי נפרד עם הכדורגל האיטלקי, מאמן שהיה באודינזה, ואחר כך הלך ועשה את רומא, והביא אותה לגדולתה, ומרומא הלך וניסה באינטר, פחות הצליח לו שם. בנאפולי הוא מצא את מה שנקרא את הנחלה שלו, עשה שם באמת תקופה נפלאה.
גם בזנית הוא היה לא מעט שנים.
נכון, קיבל את הנבחרת במקום מנצ'יני, בעקבות הסיפור, אמרת בעצמך, המונדיאלים וכל הסיפור הזה. ספלטי שאנחנו שידרנו בנאפולי בשנתיים האחרונות, לעומת ספלטי של הנבחרת, הוא לא אותו ספלטי.
לא.
משהו השתנה.
כמה דברים. קודם כל, בעיניי, אני מדבר עד השליש האחרון של העונה הקודמת בנאפולי, המאמן שאני באופן אישי הכי אהבתי, הכי התחברתי לכדורגל, זה הכדורגל שבאמת צריך להיראות, זה הכדורגל שצריך לאמן, והוא עושה הכל ממש על הסנטים מבחינת הדיוק, שזה היה תענוג לצפייה. ואז לקראת סוף, בשליש האחרון של העונה, פתאום התחיל להכניס את המגנים קצת יותר אל האמצע, השילובים שלו קצת נהיו שונים, ובאיטליה, אם אנחנו ממשיכים, אתה יודע, את הדרך שלו באיטליה, כשהוא קיבל את הנבחרת, אז הוא הלך עם הדרך הטבעית שלו והאמיתית שלו של ה-4-3-3 או 4-2-3-1, תלוי מי השחקנים, ולאחרונה הוא שינה ל-3-4-2-1 על הגספריני. עכשיו הוא לא גספריני, ויש דבר שהוא עושה הכי טוב, זה 4-3-3 שלו. יש לנבחרת שחקנים שהם יכולים להיות טובים גם למערך הזה, גם למערך הזה. מבחינתי, מה שהביא לנבחרת את התארים שלה, וגם את היורו האחרון, זה 4-3-3 הקלאסי, וחבל לאבד עוד שחקן בקישור ולהוסיף עוד שחקן בקו האחורי, כי זה בעצם מה שהוא עושה, אם אתה עכשיו לוקח את כל המערך הזה, של ה-3-4-2-1.
כן.
להבדיל מה-4-3-3, זה להוריד בלם אחד, לשים עוד קשר אחד באמצע.
נכון.
ואז זה הופך אותה גם ליותר יציב במרכז, ופחות בלם, יותר קשר, זה הכל. ואת זה הוא גם יודע לעשות הרבה יותר טוב.
יכול להיות שהוא עושה את זה בגלל החולשה של, של ג'ורג'ינו, שזה בעצם הסיפור.
ובדיוק זה העניין, שאני לא מבין, אתה יודע, השחקן שהוא באמת מעבר לסיו.
אנחנו מסתכלים על הקישור שלו, נכון. אין לו באמת קשר אחורי. שש.
אתה עכשיו פה נוגע בדיוק בנקודות לו. שרציתי לדבר עליהם. יש לו,
על השמות? יש לו. אוקיי, יש לו. בוא נדבר על השמות. יש יאללה. לו את ברלה, אמרנו. קריסטנטה.
אנחנו מתחילים עכשיו מהקישור, כן? שור. שכולם יבינו.
כן. אני רוצה להבין איך, למה
ברלה,
הוא...
שמונה...
אני רוצה להבין למה ספלטי לא רואה שש.
בדיוק.
יש לו ברלה שהוא שמונה. כן. קריסטנטה?
כן.
פג'ולי?
קודם כל קריסטנטה יכול לשחק שש, פג'ולי בקושי שיחק, מרכז שדה גם כן שמונה, פולורון שהוא שמונה שיכול לשחק גם עשר, מוורונה אנחנו מכירים אותו,
שהוא
פרטזי
שש.
שהוא לא שש, הוא שמונה.
גם שמונה?
גם אוקיי. שמונה מאינטר, שחקן ש... 50-50. ריצ'י שש.
אוקיי.
ריצ'י זה שחקן שיכול לבוא לקבל את הכדורים.
יש גם את לורנצו פלגריני.
לי אבל... מי היה חסר, אתה יודע, אנחנו מדברים על ספלטי וכמה שהוא טוב.
זמן,
כן. היה חסר לי רובלה כזה. רובלה מלציו, שאלגרי דאג לשחרר כי הוא לא מספיק טוב בשבילו, כי הוא לא רוצה את הכדור. מעדיף שחקנים שטובים בלי כדור, כביכול. אז אחד כזה שיכול לנהל יותר את המשחק, זה מה שהיה חסר לי. במילים אחרות, מי שלא מכיר את רובלה, ולא כולם הרי עוקבים אחרי הסריה, זה הפירלו הזה, השחקן שיכול לקבל מהבלמים, הוורטי הזה שהיה עם השנים לאחר מכן, ויש לך עכשיו את ג'ורג'יניו שאני, שוב.
הוא נאמן לג'ורג'יניו, ואני...
זה הקטע שהוא כבר לא זימן, והחזיר אותו חזרה, קשה לי להבין למה, וגם מבחינת האיזון, גם העוצמות הפיזיות, זה כבר, הוא כבר לא שם. הוא אולי, אתה יודע, יכול לשרוף שטחים, אבל זה כבר לא שם מבחינת העוצמות הפיזיות, אז ריצ'י יכול לתפוס שם את המקום, מי שעוד יכל לתפוס שם את המקום, וגם הוא לא זומן, שגם המפתיע מאוד שזה לוקטלי, לוקטלי של יובה, אתה יודע, שהוא גם שיחק והיה דומיננטי ביורו הקודם, אז ככה שבקישור דווקא באמת לא הבנתי את ההחלטה הזאת, ברלה בטוח יפתח, הייתי רוצה שפלגריני יפתח יותר בעמדה יותר קדמית, כי הוא השחקן שבנאחים והכל יכול להביא לך את הקסם.
ומה, וריצ'י?
ואין לך ברירה, אבל דעתי לא פלגריני יפתח, יפתח קריסטנטה ופרטזי כזה. זה מה שיקרה בסופו של דבר, יותר אתה יודע,
זאת אומרת, אתה
אגרסיביות ואפוריות.
אתה חושב שיהיה 4-3-3 או 3-4-3?
אני מאוד מקווה שהוא ניסה לעבוד על כולם ולהפתיע את כולם שבסוף במשחקים האחרונים הוא שחק עם ה-3-4-2-1 ובסוף הוא יעלה עם הדרך האמיתית שלו.
כן.
אני מאוד מקווה, אבל אני זה רק מה שאני יכול לרצות, לדעתי בסוף הוא כן נפתח עם השלושה בלמים, שזה משהו שהוא בעצמו אמר שהוא לא יעשה. וואו. לא יעשה עוד בנפולי. נכון. אבל בנבחרת כנראה שזה מה זה מה שהוא הולך לעשות.
תן לי את ה-11.
אני אתן לך את ה-11 עם שלושה בלמים, ואת ה-11 עם שני בלמים ועוד קשר. אוקיי, אז קודם כל בשער דונרומה זה קל, אוקיי?
כן?
קל.
הוא לא בעונה טובה בעיניי.
אבל הוא ייתן לו לפתוח, הוא לא יחליף.
הוא לא ישים ויקריו כזה?
ויקריו שוער מצוין, אבל דונרומה יפתח.
אוקיי.
דונרומה יפתח,
הרגל שלו קטסטרופה.
אבל דונרומה יפתח.
טוב.
דונרומה יפתח, הוא לא ייתן לויקריו לפניו, ככה אני חושב. מבחינת בלמים, בסטוני זה בטוח.
בסטוני של אינטר.
בסטוני זה 100%. עכשיו, אם הוא יפתח עם שלושה בלמים, יש פה בלמים מצוינים, קלפיורי עשה עונה אדירה, הולך ליובה, גם שמאלי ברגל, אז מה, הוא יכול לפתוח בלם משמאל, אם הוא שחק עם שלושה, ושבסטוני יהיה המרכזי, אבל זה לא יקרה. יש את בונג'ורנו, שגם הוא שמאלי ברגל, מטורינו, שגם בלם מצוין, דווקא הבלמים משמאל, כאילו עם רגל שמאל, אדירים. מנצ'יני יפתח בוודאות, אם זה כמרכזי או מצד ימין, אז ככה שמהרשימה שאמרנו, שניים או שלושה, המגנים, זה חד משמעית יהיה די לורנצו ודי מרקו, וגם שם יש מחליפים מצוינים, שזה בלנובה מצד ימין, דווקא מצד שמאל, השחקן שעשה עונה אדירה, אדירה, ולקח עכשיו את הליגה האירופית, רוג'רי, אותו הוא לא זימן, יהיה לך שם את קמביאסו של יובנטוס, גם מגן טוב, לא רע, אבל דימאקו כנראה, מה זה כנראה? הוא זה שיפתח. ככה שבהגנה אתה יש לך חומר באמת באמת טוב.
אם הוא מסריק
3-4-2-1, אם אתה מוריד בלם אחד, ואתה
אם הוא מסריק 3-4-2-1 הזה, אז מי בעצם השני האחורים, ומי שתי הסיריות שלו?
קודם כל ברלה זה בטוח.
כן.
ולדעתי יהיה לך ביחד איתו
קריסטנטה, פלגריני.
או קריסטנטה או פלגריני. אחד מהשניים, אני באופן אישי מעדיף בפאר את פלגריני.
Okay.
קריסטנטה קצת יותר עם אופי הגנתי, פלגריני הרבה יותר מגוון, גם הרבה יותר טכני, השליטה שלו היא אדירה. אם זה יהיה עם עוד קשר אחד, אז זה יהיה הפרטזיה הזה. אתה יודע, עם עוד שחקן של מעברים במרכז השדה, עם עוצמות טובות, עם טכניקה לא רעה. בכנפיים, אם זה 4-3-3, ואם זה לא 4-3-3, אז הם מתחת לחלוץ, זאת אומרת, עם שני שחקנים מתחת לחלוץ.
אבל הם יהיו זין שחקני כנף בעיניך.
כן, הם יפתחו כביכול כמתחת לחלוץ, ואז הם יפתחו לקווים. כי איזה חד משמעית, וזה יכול להיות ההפתעה של הטורניר, אם איטליה תגיע רחוק, אורסוליני. אורסוליני, מי שמכיר או מי שלא, כנף ימין
הכי, של בולוניה
הכי, של בולוניה הכי טקטי שיש, עם טכניקה מצוינת,
סאונה ענקית,
נייחים אדירים, יש לו שמאלית אדירה, יודע לחתוך נכון מהקו פנימה, גם הגנתית הוא מצוין. אני אומר טקטי, זה לא רק הגנתי שהוא יודע לסגור את המגן שלו עם העמדה הנכונה, עם הזווית הנכונה, גם התקפית, תמיד בעמדה הנכונה, תענוג של שחקן כדורגל, אני מקווה שייתן לו כמה שיותר.
ופה מגיעים לסיפור הגדול של איטליה, אפשר להגיד. וזה החלוץ.
יפה.
עכשיו, עוד שמות שלא הזכרנו, זה זקני שיכול לשחק גם בכנף וגם כעשר.
אחרי עונה פחות טובה.
אל שראוי שגם הוא בסגל, רספדורי.
רספדורי יכול לשחק גם בקו וגם כעשר.
עשר, שלא הזכרנו אותו.
אם הוא ישחק אצל ספלטי, כנראה שזה יהיה בקו, ואז נגיד כי איזה יכול להיות בצד ימין.
אבל חלוצים, מה שנקרא 9, שניים בסגל.
נכון.
אחד זה מתאו רטגי מגנוע.
שלושה,
מי השלישי?
גם רספדורי חוסק בחוד, הוא משחק אצלו בחוד.
רספדורי, בסדר.
כן.
אבל הוא פחות...
יכול.
יכול, אבל לא חושב שהוא יעשה את זה, כן?
יכול לקרות.
אז יש את רספדורי שיכול בעצם שלוש עמדות לתפוס לו.
בדיוק.
רטגי של גנוע.
נכון.
ומי שאולי מבין כל השמות מסיים את העונה בצורה הכי טובה, והוא גם זוכה הליגה האירופית, שזה ג'אן לוקה סקמאקה.
אין ו. זה החלוץ.
בעיניך זה החלוץ בכל
אין
מערך.
אין
בכל מערך זה מה שיהיה.
בדיוק, okay. זה החלוץ של נבחרת איטליה, חלוץ שבאמת גם בסוף העונה עשה סיומת אדירה לעונה הזאת, ראינו אותו עכשיו, המשחק האחרון נגד טורינו, אני חייב לראות את השער הזה, איך הוא מקבל בסיבוב, תוך כדי יורה לרחוק, אתה אומר, זה עוצמות אחרות, וגם יש לו את המבנה הענק הזה, אתה אומר, זה לא יכול לבוא יחד עם טכניקה, זה רק, אתה יודע, שחקנים כמו זלטן או אדריאנו כאלה של פעם, שאתה אומר, אין הרבה כאלה, אז יש לו את היכויות הללו, שחקן שקיבל המון ביטחון מגספריני, חלוץ אדיר, באמת גספריני גם בנה אותו לאט לאט, לא נתן לו מההתחלה, למרות שהוציא עליו הרבה כסף, לא נתן לו מההתחלה את ההרכב, באמת עשה סיומת של עונה פנטסטית, הוא צריך להיות החלוץ של נבחרת איטליה, ואוי ואבוי אם לא, למרות ששוב גם שם אמרנו, רטגי יכול להיות, אבל רספדורי בעיניי רמה קצת מעל, אלו החלוצים, אבל סקמקה.
אני רואה אותו במצב שהוא משחק את ה-3-4-2-1, והוא שם את אורסוליני כ-10 לו?
כן.
כן,
כבר עשה את זה, וזה יכול לעבוד, אוסוליני זה השחקן הכי טקטי שיש, הוא לא נראה כזה חכם בלוק שלו, אבל הוא שחקן שמבחינת עמדה, וואו, שחקן נהדר, אני מקווה שהוא יפתח.
ברלה וקריסטנטה,
בסוף הוא ינפה אותו לפני, אתה לא יכול לדעת מה יהיה.
לא, ברלה וקריסטנטה, מבחינת אחת זה בנקרים בהיקף בעצם.
מי זה?
ברלה וקריסטנטה,
לא, ברלה זה בנקר, קריסטנטה יכול להיות שהוא יעדיף, כי יש לו אופי יותר הגנתי, אבל אם אני מסתכל על הבנקר בקישור, ברלה זה בטוח, בעיניי צריך להיות פלגריני גם יחד איתו, כי אתה חייב שחקן שהביא לך את הקסם באמצע.
אז בעיניך...
אי אפשר לצפות רק מברלה.
נכון. אז בעיניך אם יהיה סיפור פה בסגל הזה שדיברנו עליו עכשיו, אם יהיה סיפור שיתרוף את הקלפים ואולי ייקח את הנבחרת הזו עד הסוף, אתה אומר כאילו חד משמעית, אורסוליני וסקמקה. זה השניים שאתה מסמן.
הדברים שיעשו את ההבדל בסופו של דבר.
שהם לא האובייס.
האובייס,
קיאזה וברלה זה האובייס. נכון.
לא, קודם כל, כדי להביא באמת המספרים, זה קודם כל צריך להיות קיאזה. כן. אוקיי, הוא באמת מעל כולם. חייב להיות מעל כולם, אבל...
אומר, אם מישהו פה יבוא כמו סוס שחור לתוך...
סוס שחור זה אורסוליני.
זה אורסוליני וסקמקה.
זה אורסוליני וסקמקה, שאתה יודע, שקצת פחות מצפים מהם, מי שלא מכיר, והקסם מהאמצע. דיברתי מקודם על הפנטסטיצ'י צ'ינקווה. כן. על החבר'ה האלה של פעם, המספרי 10. אוקיי, זה החמשת הגדולים של פעם. אתה צריך את העשר הזה, פלגריני, הוא לא בלבל הזה בשום צורה, כן? אבל אם מישהו יכול לתת לך את הנגיעה הרכה, את החוכמה, את הנגיעה בין הרגליים, את הקסם, את הסיומת, את הדברים האלה, פלגריני צריך שחק והרבה.
אז אני אגיד שבעיניי, אחד הזיכרונות הכי טובים שלי כילד, זה היורו שבו זכתה ספרד, עם אינייסטה שמקדיש את הגול לחברו שהלך לעולמו, לדני חרקה.
חרקה.
מאספניול. אבל אם אתה זוכר, זה היה טורניר של מגנים שמאליים. ושם, ון ברונקוס של הולנד, אתה זוכר את הגול שלו?
מלוני.
יפה. אז לי יש איזושהי תחושה שדימרקו הולך לתת את הטורניר של חייו, מה שנקרא, מגן השמאלי של אינטר, ומה שנקרא, ייתן לנו פלשבקים לדברים שקיבלנו בעבר ממגנים שמאליים, כמו ון ברונקוס בזמנו, יש לי תחושה שהוא יכול להיות ההפתעה הענקית של הטורניר הזה, ברמת התרומה המספרית
זה
שלו.
זה העניין. זה יכול לקרות, אבל בעיניי זה כבר לא הפתעה. כן, הוא אחד מהטובים שיש בהבשת. לא, גם בליגת אלופות, גם בליגת אלופות, מי שרואה זה, תשמע, מה שהוא עושה זה התקדמות אדירה.
אם אתה רוצה... אם אתה ברחוב עם מיקרופון, נגיד למישהו, תן לי את המגן השמאלי, השלושה הכי טובים בעולם, יגידו לך אלפונסו דייוויס, יגידו לך זה, אף אחד יגיד דימרקו.
טיו אבל מי שקצת, אתה יודע, עוקב אחרי הליגה הזאת ורואה מה הוא עושה באינטר העונה, זה לא נורמלי, אבל אם אתה רוצה הפתעה, דווקא תחפש מצד ימין. בלנובה שהיה באינטר,
אבל לא יודע אם הוא משחק, אבל...
יכול להיות שהוא יפתח אפילו לפני די לורנצו, יש סיכוי כזה, שחקן נפלא.
זה יהיה מעניין.
שחקן נפלא.
טוב, לאן תגיע נבחרת? מה אתה אומר?
אתה יודע, אני פה משוחד, אז לשאול אותי דווקא עליהם, אתה יודע, תמיד אני אומר לך את האמת.
תגיע עד הסוף.
לא, זאת לא נבחרת שהלוואי וכן, כאילו אני הכי אשמח, אבל זו נבחרת שיכולה להגיע עם הגרלה נכונה לחצי הגמר, ואולי אפילו לגמר לקחת, עם הסגל הזה זה יהיה מאוד מאוד קשה, אבל עם ספלטי אין לדעת, ספלטי זה מאמן מאוד מיוחד.
תראה, הרוב האנשים יגידו שהפייבוריטיות לטורניר הזה זה צרפת, גרמניה, יכול להיות שאחר כך יגידו אנגליה.
לפי הווינר זה אנגליה.
נכון, אני אומר,
אבל אנגליה
היא לוזרית הנצחית.
אם אתה שואל אותי מי הפייבוריטית הכי גדולה, זאת אחת. צרפת.
אז יפה, אז יש לך צרפת, האנגליה, גרמניה, זה הטופ 3?
לא.
לא?
לא, בעיניי לא, בעיניי זו צרפת, אנגליה וספרד.
אתה שם את ספרד לפני גרמניה?
כן.
מעניין.
אני כן.
טוב, אז אנחנו נחזור לפרק הזה בסוף הטורניר, בשביל לראות איפה צדקנו ואיפה נפלנו. אני אגיד שמבחינתי...
אני גם רוצה להרים לספרד, סליחה שאני קוטע אותך. כן. אני רוצה, אתה יודע, קצת לעשות איזה מנחוס קטן עליה, בבית הזה.
אני מאוד לא מאמין בספרד, לא בגלל השחקנים, יותר בגלל המאמן ואיך שהם משחקים. אני, בתחושה שלי, תהיה פה נפילה ענקית בטורניר הזה, והיא תהיה צרפת. תחושה שצרפת הולכת ליפול בטורניר הזה.
איך?
כי אני אגיד לך איך.
איזה מתאים שרים הסגל הזה?
יש, א', יש אפשרויות.
יש להם גם שוער הרבה יותר טוב מה שהיה להם.
יש להם שוער יותר טוב.
הרבה יותר טוב.
אבל אני לא יודע, אני רואה את ההגנה.
שים את השוער הזה במונדיאל הקודם, זה כבר סיפקו אחר.
אבל קונדה מגן ימני עוד פעם, ובבלמים יש לו שם בעיה קצת, וצ'ואמני יכול להיות מתי הוא ישחק באמת, יש לו בעת כשירות לצ'ואמני. לתחושתי, אם תהיה סנסציה, זה צרפת שהיא תודח לפני הגמר.
אם יש שריבות באיטליה, שהיא באמת קשה להם מדינה מסוימת, זו צרפת. אז אני אשמח אם זה מה שאתה אומר יקרה, אבל אני קשה להאמין, הם טובים מדי.
אני אומר שהיא תגיע לגמר.
הלוואי.
לא אומר שהיא תזכה, אבל היא תגיע.
אם היא תגיע לגמר, אז אם היא תגיע לגמר.
היא גם אלופת אירופה.
אז אם היא תגיע לגמר.
היא מכהנת.
אם היא תגיע לגמר, למרות שקשה היא להאמין, אבל הלוואי, אז היא גם תיקח.
יפה.
יאללה.
טוב, אז פרקים נוספים כמובן בדרך. יהיו עוד, יכול להיות שגם יהיו לפני, לא יודע מה לוז, אבל יש פרקים, ויהיה פה גם ליווי לכל הטורניר הזה, ושיהיה לנו אחלה יורו. וכמו שאורן פתח את הפודקאסט, פורצה איטליה.
פורצה איטליה.